טוב, אז ערב טוב לכולם. שמי תמר אדלשטיין זקבח, אני מנהלת את תובנה. אני שמחה לראות פה הרבה מאוד פרצופים מוכרים, וגם הרבה מאוד פרצופים לא מוכרים, בעיקר הרבה מאוד אנשים. באמת בחודשים האחרונים, הרבה חודשים שאנחנו בתוך הסיפור המתמשך הזה, בעצם תובנה הציעה אכסניה לפעילות של תמיכה בסנגה סביב האירועים, אם זה ממש פעילות שעלתה ככה מתוך הסנגה בתוך המחאה, ואם זה תמיכה באמצעות קבוצות בזום. וחלק ממה שנעשה גם זה בעצם מפגשי תמיכה עם הורים מהארץ ומחול, שככה נותנים לנו את הפרספקטיבה הרחבה של הדרמה ומעניקים השראה, מעניקים כוח, נחישות, כלים, כל פעם ככה מה שמתאים ברגע הנכון. ואני חושבת שאנחנו מאוד, אני מאוד שמחה על זה, ואנחנו רואים את הפירות הטובים באמת של הפעולה ושל ההצטרפות של הסנגה לתוך המהלכים. והערב הזה הוא ערב מאוד מיוחד, כי נמצאים איתנו בעצם שני מורים, גם סימי לוי מתובנה וגם יעקב רז, מגיע מהרבה מקומות ומשום מקום כרגע. וזהו, אני אעביר את השרביט לנאוה, שתנחה את הערב, ואני מזמינה את כולם לקחת חלק ולהצטרף במה שמתאים. זהו, נאוה, המיקרופון אצלך.
היי, תודה רבה תמר. אז אני אעשה רגע ככה, אעלה אותנו מה שנקרא על הבמה, כדי שיהיה יותר נוח לכולם להסתכל וככה לא יהיה את כל ה... דברים שמסיחים, אז אני מעלה את סימי, ואני גם מעלה את עצמי, בוא נראה אם אני יכולה. כן, הנה, אני יכולה גם את עצמי, ואת רז, רק אני אמצא אותך רז, עם כל המסכים. אולי רגע תגיד שלום, ואז אולי... הנה, מצאתי אותך.
שלום.
כן. אוקיי. Okay. טוב, יופי, אז נעים מאוד וערב טוב לכולן וכולם, כיף לראות ככה את הרבה מאוד אנשים שמצטרפים. שמי נאוה לויט בינון, אני באמת כבוד גדול הוא לי בעצם להנחות או לתמוך בשיחה בין שני אנשים שאני מאוד מאוד אוהבת, שני אנשים שהם מורים שלי וגם תומכים בי גם בתרגול האישי שלי וגם בעשייה החברתית שאני עושה כחלק ממכון מודע. אז אני ככה, לפני שנתחיל נעשה איזו הצגה רשמית של הדוברים, כי אני מנחשת שיש פה אנשים מסנגות שונות, לא רק מתובנה, אז אני אציג, נתחיל עם יעקב, שהוא באמת בעצם האורח פה בתוך תובנה, באירוע הזה שהוא אירוע שבעצם אורגן על ידי תובנה. אז יעקב רז, או כמו שאנחנו קוראים לו רז, הוא בעצם פרופסור אמריטוס בחוג ללימודי מזרח אסיה באוניברסיטת תל אביב, חוקר תרבות יפן, מתרגם כתבי זן, סופר, משורר, כותב גם שירת הייקו, ובאמת אחד אולי המורה הבכיר למדיטציית זן בישראל, ככה עם הרבה מאוד תלמידים ותלמידות שחלקם אני בטוחה נמצאים כרגע פה איתנו, וגם פעיל חברתי הרבה מאוד שנים. סימי היא מורה בכירה בתובנה, בעמותת תובנה, מתרגלת ומלמדת ככה הרבה מאוד שנים, מתוכם 4.5 שנים היא בעצם תרגלה והייתה נזירה בממזרים בודהיסטיים בתאילנד, היא ממש ככה מחלוצה תחום המיינדפולנס והתאמה שלו לילדים, מפתחת תוכנית שפת הקשב לטיפוח מיומנויות קשב בילדים, וככה באמת עושה הרבה, עשייה רבה רבה, עשייה חברתית רבה של באמת להביא את המיינדפולנס לתוך החברה הישראלית. היא ככה גם מייעצת לבית ספר, תוכנית בית ספר סגול, שזו תוכנית שאני גם מעורבת בה. וזהו, זה ככה הצגה הרשמית. חשבתי ככה לכבוד רז, שהוא באמת האורח פה של עמותת תובנה, חשבתי להקריא אולי שיר קצר, זאת אומרת, האמת שזה שיר ארוך, אבל אני אקצר אותו ברשותך. שיר שכתב מתוך הספר שרז כתב, שנקרא כך שמעתי, כך שמעתי רשימות זן, והשיר הזה נקרא, בעצם אין לו שם, נכון רז? אני רואה שאין לו, אין לו, אין לו שם, אבל אפשר להגיד שזה קשור לצד, צד הנכון או לא צד הנכון, אז השיר הולך ככה, אני מקצרת אותו, בסדר? אני ככה, את החלקים, את החלק הראשון ואת החלק האחרון. לעתים, ביני לביני, נדמה לי שאני בצד הנכון. אני בעד המדוכאים ונגד המדכאים. בעד צדק חברתי, כמובן. בעד השלום ונגד המלחמה. אני מנסח מכתבים וחותם על אחרים, כולם כמובן בצד הנכון. אני פועל בחמלה, בקשב, מתנגד לשימוש בכוח, בצד הנכון לגמרי. לא מסתפק בישיבה על הכרית, מנסה לפעול מול אי שוויון ואי צדק ואטימות ועוולה גלויה וסמויה, וזו הגשמה היומיומית של שבועת הבודיסטווה שקיבלתי עליי. ובכל זאת, לפעמים אני מוטרד. אני בצד הנכון, אז למה אני מוטרד? ומשהו לוחש לי, הטרדה שלך אינה בשל היותך בצד הנכון או חלילה בצד הלא נכון, הטרדה שלך היא בשל היותך בצד כלשהו. גם אם הוא באמת נכון, הצד הזה, נכון לעכשיו, הוא נמצא כאן ולעומתו יש שם. שם היריב, שהוא כמובן בצד הלא נכון, ואני בצד הנכון מנהל נגדו מאבק נכון. ופתאום יריב, פתאום מאבק, מילים שמכות שורשים מדינים, צודקים מאוד, והצד הנכון מתעצם לו, ולא מבחין בהתקעות האור, בהתאבות העורקים, מעט, לא הרבה, המילים נכונות, הרגש נכון, התודעה חוקרת, בוחנת נכון, מטילה ספק, אבל צודקת, אפילו הטלת הספק נכונה. אבל אולי היא לא רואה שהצד הנכון לפעמים יוצא להרוג נכון, כי הוא יודע באופן נכון מי אוהב השלום, עם מי לא נשב, הממסדים וממשלות הזדון וכיוצא באלה. יש גבול אומר הנכון, הקם להורגך וכולי, והרחמן על החזרים וכולי, ואני אהיה עורך וכולי, וציר הרשע כמובן, אפילו אלוהים בצד הנכון, הוא רחום ורחמן, פורא סוכת שלום רק בצד הנכון. וכל אלה גבולה של חמלה, ומנגד הלא נכון, הפנים שלו ברורים, קווי המתאר חדים, סימנים שאין בהם ספק, כמה נכון שהוא לא נכון. אלה רגשות, טעמים, נכוחות, ריקודים, צבעים, תפילות, שירים וחלומות, מורר את האדמה הזאת בלב של כל אחד מדעריה. ואיזה צד זה? כמה הוא נכון? כמה הוא לא נכון? לפני שאני נכפז אל מעשי הנכונים, אולי לרגע אפשר בלא צד. ככה קצת קיצרתי וחתכתי, ואולי עשיתי אפילו עוול לשיר, אבל אני חושבת שהכוונה של השיר הזה תבורה, ואני רוצה להגיד שבעצם הערב הזה, אנחנו אולי נרצה קצת יותר להבין את הנושא הזה של, זה אחד מהתמות של הערב, ולהגיד שבאמת אנחנו, אני חושבת שאנחנו נחשפים כולנו בתקופה האחרונה, באירוע המתגלגל הזה, לעובדה שכמתרגלים אנחנו אולי יכולים מאוד להזדהות עם השיר, אבל כשיוצאים לשטח אנחנו מאותגרים שוב ושוב ושוב, ובעצם ההזמנה היא לראות באמת בסיטואציה הנוכחית כסיטואציה שמאפשרת לנו כמתרגלים הזדמנות יוצאת דופן לאיזושהי חקירה לא מתפשרת של נקודות המבט ודרכי ההתבוננות שלנו על העולם וגילו נקודות עיוורון וגם ככה מפגש כל פעם מחדש עם דילמות והתנגשויות של ערכים או של זהויות או של הבנות שלנו, אפילו מתוך התרגול, מאוד מאוד מאתגר, ואולי באמת מהצד השני באמת הזדמנות גדולה להתעוררות, ובאמת מאוד משמח שיש לנו פה ככה שני מורים גם מאוד בכירים, גם מאוד חכמים וגם שונים, וגם מגיעים קצת ממסורות אחרות בשביל קצת לעזור לנו לראות איך אנחנו יכולים להמשיך להתפתח בתוך התרגול שלנו ולהמשיך לעזור עוד יותר בתוך המרחב שאנחנו כרגע פועלים, לעזור להתיר את הפלונטרים הרבים שאנחנו רואים ואת את האתגרים הגדולים שכרגע עושים לפנינו. אז אני רוצה להתחיל אולי בשאלה אישית, ככה לכם, גם קצת שנכיר אתכם, והשאלה שאני רוצה לשאול, ואני עוד פעם ככה נתחיל עם רז, סימי, אני מקווה שאת מסכימה איתי שאנחנו ככה באיזושהי הכנסת אורחים, אז נתחיל עם רז, שעורך פה של תובנה, ואחר כך אלייך סימי, איך זה פוגש אותך, נתחיל איתך רז, כל האירוע הזה שמתרחש אל מולנו באופן אישי.
מסובך. מה שאני מרגיש שהתעורר ביתר סט לקראת הפגישה היום, שהיה לי איזושהי לא הכנה מבחינת תכנים, אבל הכנה נפשית, שאני הולך לשבת ולשוחח, זה קודם כל עצבות מאוד גדולה. אנחנו כמה ימים אחרי שהייתה פה מלחמה, אנשים נהרגו, ומנגנוני השכחה והמחיקה שלנו עובדים בצורה מבהילה. חלק מזה זה השמות שאנחנו נותנים לדברים, סבל, לא בלתי מעורבים, כל מיני דברים כאלה. והם בעיניי, כפי שאני אנסה להסביר אחר כך כמיטב יכולתי, קשורים לאותה המשכיות של אותם דברים שקורים בחודשים האחרונים, ואולי בשנים האחרונות. והעובדה שצריך לבוא עם זה ולומר משהו, כאילו יש לי משהו ברור להגיד ופתרון משרוולי הדל, החיפה מאוד את ההרגשה ואת התחושה שיש פה עצב מאוד גדול של איזושהי תמיהה טבעית שמתעוררת בנו מעת לעת בלחיות בארץ הזאת. זה קצת נורמליות? זה לא נורמלי משפור. קצת נורמליות? לפי התמונה שלנו לפחות, אני יודע, אולי כפי שאנשים חיים בניו זילנד, אני יודע, זה סתם פבריקציה כמובן, אבל, אז קודם כל עצבות מאוד גדולה, בעיקר בפירוק של הרבה דברים שאפילו אני בעצמי מדבר אותם, ויכול להיות ש מדבר אותם, חושב אותם, ויכול להיות שלפני, אילו השיחה הזאת הייתה לפני שבוע, לפני שבועיים, לפני שלושה, היא הייתה אחרת לגמרי. אני לא בטוח איך שהיא מנהל היום אפילו. אבל התחושה שיש פה משהו טקטוני, ומה שקרה בשבוע שעבר הוא קשור אליו בצורה מאוד מאוד עמוקה. משהו קרמטי, אנחנו בדהרמה בישראל ממעיטים לדבר על קרמה. זה נראה איזשהו מושג אניגמטי שלא מדברים עליו, אבל קרמה היא בפשטות שלה, גם לגבי האישית וגם לגבי הקהילה, עקבות מעשינו. עקבות מעשינו שנעשו בכוונה, זאת המילה. זה ההגדרה של קרמה. שנעשו עם איזושהי התכוונות. ואני חושב שאחד הדברים שמאתגרים אותי, ומאתגרים אולי את כולנו, זה לראות נכוחה את הקרמה הזאת, מאיפה היא באה, מה שורשיה, מה רוחבה. ואם אנחנו רוצים לעשות תיקון, מה שאני מניח שאנחנו רוצים לעשות, גם כאנשי דהרמה וגם את הסתם בני אדם שחיים בארץ הלא נורמלית הזו, אי אפשר שהתיקון יתחיל מאיזושהי נקודה שרירותית שהוא עכשיו, שקרה עכשיו משהו, איזה חבורה בממשלה הביאה איזשהו משהו שהוא לא מקובל, ואנחנו מוחים עליו, זה בהתהוות גומלין שזור בקרמה של הארץ הזאת כבר 100 שנים יותר. ואני חושב שצריך להתבונן בזה, אבל ההתבוננות בזה, אני מודה, היא לא בשוויון נפש מבחינתי, אלא מאוד מאוד קשה. אני מזכיר משהו מתחום הדהרמה, שיש מונח שנקרא עליה ויג'ניאנה. עליה ויג'ניאנה זה המחסן של התודעה שבו מרוכזים עקבות הקרמה, אבל אותו מחסן תודעה הוא גם מקום של ההתעוררות והמראה הריקה של של החופש, של החירות, זה אותו מקום. אז כשנכנסים לדבר הזה, שוב, בצו המעשי של האמת הראשונה, שאומרת, יש קושי, דע אותו עד סופו. אני אומר, יש קרמה, במילים אחרות, שלא ממצאת, יש קרמה, דע אותו עד סופו. אני אפרט יותר מאוחר, אבל את שואלת אותי על איפה זה פוגש אותי, בעצמות מאוד גדולה, בבלבול מאוד גדול, הבלבול בהיר לי, לא התוכן שלי, אבל שאני נמצא בבלבול, שהדברים נמצאים פה באיזשהו מצב טקטוני מאוד מאוד קשה, ושתיקון לא יכול להיות בלי ההתבוננות הזאת, זה מאוד בהיר לי, אבל בהיר לי תוך כאב מאוד גדול. זה אחר, ראשיתם של דברים.
סימי, איפה תופס אותך הימים האלה?
התקופה. התקופה? תופס אותנו התקופה, זה כבר התקופה. אני מאוד שותפה למה שרז אמר, בעיקר לאחרונה, ממש לאחרונה בעצבות, אבל גם אני כן רואה את ההזדמנות של התעוררות לא במובן ככה, בהכרח הבודהיסטי הטהור, ברור שזה פוגש אותנו גם שם, אלא על כל הרבדים שסרבנו להתבונן בהם. אני חושבת שזה מין, כאילו מין רגע שהכל צף ועולה. זה צף ועולה בצורות ככה, דברים שהסתנו את המבט לאורך השנים, חברתית, אני חושבת שהמושג קרמה, ואני אשמח לשמוע ממך, רז, אבל אני מסתכלת על הקרמה במובן באמת שמה שהתפתח כשאנחנו הסתנו את המבט, משהו קרה פה, המשיך לקרות. זה לא נשאר במצב אפס, הדברים קרו, דברים שלא טופלו, הסלימו, ואני מרגישה את התקופה הזו בגלים, כל פעם מגיע גל חדש, אם זה מדברים על מזרחים ודתיים וחילונים וערבים יהודים שלא מדובר עדיין, ועכשיו לאור התקציב הזה יש כבר חרדים וכן משלמי מיסים ולא משלמי מיסים ורשויות, זאת אומרת כל הזמן מין איזשהו מאבק, סליחה, בין לבין. ואם אנחנו מדברים על הצד, ובאיזה צד אני? באיזה צד אני? ואני חושבת שכל רגע, אני חושבת שהאופן של התרגול שלי לאורך השנים, אני חושבת שמאז שחזרתי לארץ, ואינתיפאדה הראשונה לא הייתי, אבל בשנייה כבר הייתי, והייתי מאוד כבר בתוך פעילות בתל אביב, ואני זוכרת את זה, ושם כל זה אמרתי, איך, ועד היום, אני מסכימה להשאיר את האור שלי מספיק דק. יש איזה רגע שאנחנו עוטים על עצמנו, מלבושים ואיזשהו אורות כדי לא לחוות ולא לראות, כי זה קשה מנסו, הרבה פעמים ממש קשה. החוסר אונים, אני חושבת שהוא מאוד נוכח, מסתכל מה שקורה היום. חוסר האונים שלנו כיחידים וגם כחברה, היא מאוד בולטת. עכשיו השאלה שלי תמיד היא, ועדיין כל הזמן נוכחת, זה איך אני פוגשת את הכאב בכאב. זאת אומרת, זה לא, אין פה, יש פה איזשהו, כן, פוגשת אותו, מוכנה לפגוש את כל מה שמזמין. העיוורון הוא חלק, השכחה היא חלק מהתודעה, וכאן יש לנו את העבודה העדינה של הדילוגים, סליחה, של הכילופים. אז כאן זה פוגש אותי עם הרבה מאוד, אני שוב אומרת, כן, כשרז התחיל לדבר כבר התחלתי להרגיש את התזכורת של כמות אי הנחת. כמות אי הנחת והרצון בתוך זה לא לוותר למקומות שרוצים לשכוח. להיות באיזושהי חוסר ויתור על החיבור והעדינות. זהו, ואני בטוחה שעוד נמשיך לדבר על כך.
אז אני חושבת שבאמת אני מרגישה צורך, ואני מנחשת שככה הרבה מאוד מהנוכחים והנוכחות פה, גם באמת להבין יותר יחד איתכם את ה... באמת גם את המקום של הקרמה ונקודות העיוורון והיכולת שלנו באמת להבין יותר לעומק את הסיטואציה שאנחנו נמצאים בתוכה. אני חושבת שזה גם מאוד חשוב, כי הרבה מאיתנו עכשיו יוצאים לניסיונות של מעגלי שיח, למקומות של מפגש. ובתוך המקום הזה אנחנו שוב ושוב, אני חושבת, מתעוררים באמת להרבה מאוד סתירות פנימיות, להרבה מאוד בלבול, להרבה מאוד הפתעה מטיעונים שנשמעים כנגד, ונשמע לי שיכול להיות שאפשר פה ביחד עכשיו ככה בעזרתכם גם קצת לנסות לפרק, זאת להבין יותר ככה, איך הגענו למקום הזה, ועל מה, ואיך אנחנו יכולים להמשיך לפתח את ה, הרי התרגול הזה, אנחנו רוצים להתעורר, כן, אז מה ההתעוררות הזאת שהמצב בעצם מאפשר לנו עכשיו, שאולי זה רגע נדיר, שמאפשר איזה סוג של התעוררות שלא כל כך אפשרית על הכרית בימי שקט, וגם איך אנחנו מתמודדים עם המורכבות שהמצב הזה מבקש מאיתנו, כן? זאת אומרת, יש את ההבנה, אחר כך יש את הפעולה בעולם הזה. אז רז, אולי נחזור אליך ונמשיך אולי קצת להבין ביחד למה אתה מתכוון בקרמה, ומה זה מה זה באמת המצב הקרמטי הזה שאנחנו כרגע רואים את התוצר הקרמטי שלו.
קודם כל אני אתאר במונחים מאוד מאוד פשוטים ועכשוויים איך אני רואה את הקרמה של הארץ הזאת. קרמה היא, ככל שמתעלמים ממנה, ככל שעיוורים לקרמה, אז היא יוצרת מה שנקרא סמסרה, כלומר חזרה, חוזרת ונשנית וכואבת של כאב, של עיוורון, שמוביל לכאב, שמוביל לעיוורון, שמוביל לכאב, שמוביל לעיוורון, והנה תושבי הארץ הזאת על עמיה השונים, חוזרים ועושים את אותם מעשים ו... מתגאים משני הצדדים שניצחו ושעשו איזשהו משהו שהוא הפעם יעשה משהו. אני עשיתי תרגיל עם חבר שלי השבוע, שאלתי אותו אם הוא זוכר מתי בפעם הראשונה הודיעו שפגעו בנקודות טרור בעזה, שהפציצו או שפגעו אני לא זוכר, אני חושב שזה לפני שנים ארוכות, אבל הדבר הקרמטי הזה שחוזר, הוא חוזר בלא הרגשה, זה הרגשה סמסרית, בלא הרגשה שאפשר לצאת מזה, זה הסמסר. והקרמה של הדבר הזה קשורה במשהו שאני קורא לו הבנליות של העיוורון. אתמול קראתי בשיחת הסנגה, קראתי לזה הבנליות של העיוורון. ונזכור שב-12 החוליות של ההתהוות המותנית, הדבר הראשון זה העיוורון, הוויג'יה, הוויג'יה, אני לא רואה, הוויג'יה, אני לא רואה. אני לא רואה כהלכה, אני לא רואה נכוחה, אני לא רואה משהו. וחלק מהסבל שלנו זה משהו שאני לא רואה, ואני אהיה מאוד מאוד ספציפי, מה שנדמה לי. חלק מהסבל שלנו שאנחנו לא רואים. לטעמי אנחנו חיים במצג שווא בארץ הזאת כבר שנים ארוכות, ואנחנו נתבשנו במצג השווא הזה, על ארץ דמוקרטית יפה, תהורת נשק וכולי, וזה מתחיל ממלחמת השחרור, לפני מלחמת השחרור, במצג השווא הזה הוא של, זה כל כך חזק, עד שחלק מהקינות שהיו לאחרונה זה על הארץ שאיבדתי, אוקיי? אני חושב שיש פה את הבנאליות של העיוורון. לא איבדתי שום ארץ, כי הארץ הזאת הייתה ככה. בהרבה מאוד מהדברים שעכשיו אנחנו מצד אחד תוקפים את הצד השני, הדברים האלה היו פה. כל זרעי הקרמה היו פה. הייתה פה אבלה, הייתה פה, היו פה רציחות, היו פה, הייתה פה שליטה בעם אחר, היו פה שחיתויות, היו פה פרוטקציות, היו פה הפיכות משטריות אין סופיות של הקרובים לשלטון עם התעודה האדומה של ההסתדרות. היה פה כל העוולות שאנחנו רואים עכשיו, הם לא צמחו עם עלייתו לשלטון של אותו צד שחלק מאיתנו מאשימים את כל, שמים עליו את כל העוולות ואת כל הצרות שיש עכשיו. כל הדברים האלה היו. מצג השווא שלנו היה שאנחנו היינו בעצם ארץ אחרת ממה שהיינו באמת. זאת אומרת, כשאנחנו אומרים שבדהרמה, כמו חלקית בפסיכותרפיה, חלק מהפעולה שלנו זה ניפוץ האשליות, חלק מהעבודה שלנו זה פשוט ניפוץ האשליות. שיבוש, איזשהו שיבוש של שמכוון לפעמים, או לפעמים המציאות מביאה לנו, של אותה תמונה מאוד מאוד נקייה, שברור לנו, כמו בשיר שכתבתי, קווי המתאר של הצד הלא נכון הם מאוד מאוד בהירים. אנחנו יודעים אותו באופן חלקי, אבל נדמה לנו שהחלקי הזה הוא הנכון. אבל אנחנו לא יודעים, כפי שכתבתי בקטע של השיר שלא קראת, אנחנו לא יודעים ולא מדמים לעצמנו אותו, משחק עם הילדים שלו, שר להם שיר ערס, משתעשע או משתובב, הולך לקולנוע, שומע מוזיקה. הדברים האלה לא... לא, הם לא בשטח. שנייה. שנייה. ההסתכלות הנכוחה בקרמה היא לראות את הרוחב של הגעש הזה שצמח. ובעיניי, אני אצמצם את זה לשני דברים כדוגמאות בלבד. אני יודע שעכשיו זה מאוד איני להכחיש את העניין של המזרחיות. ואני לא מכחיש אותו. אני לא מכחיש אותו. אני חושב שעושים מניפולציה. אני לא בעד מניפולציה. אבל כפי שהתחילה השיחה בינינו, את שמעת אותי מספר בסנגה, את הסיפור האישי שלי, שהוא לא סיפור של כיפוח ודברים כאלה, אבל סיפור שאני קורא לו עכשיו איך הייתי מהגר בארצי. אני נולדתי ברחוב סלומה, שבטקסט אחר שכתבתי, קראתי רחוב אחד שני שמות, ורחוב אחד עם שני שמות, כי הוא היה גבול הדרומי של תל אביב. שנולדתי, נולדתי מזמן, ולמדתי בספר אחד העם, בלב, בצלאל יפה, נחמני, תל אביב, של הבאוהאוס וכו'. ויום יום הייתי הולך מציביליזציה אחת לציביליזציה אחרת, יום יום, קילומטר אחד. בשכונה שלי דיברו לדינו, דיברו בולגרית, דיברו טורקית, היו בוחרים, שמה הייתה השכונה. והגעתי יום יום לבית ספר ששמונה שנים, עשיתי בעצם מעשה של מהגר, התמעתי את עצמי בתרבות שהייתה אחרת לחלוטין מהתרבות שממנה באתי כל יום. לא כזאת שיצאתי ממנה מארצי והלכתי, אלא כל יום הייתי עובר בין שתי הארצות האלה, והבנתי מה זה המזרחיות הזאת, שבסופו של דבר אני עוד הייתי מהחברים הפריבילגיים של המזרחים, מה שנקרא ספרדים, כי היו אחרים שנזרקו למקומות אחרים, שעמדו תחת קיתונות של בוז על תרבותם וכולי, ובשמונה השנים שלמדתי בית ספר אחד העם המשובח בתל אביב, אף לא פעם אחת, לא היה שיעור אחד שבו למדתי על תרבותי שממנה יצאתי יום יום, לא מזמן, שהגרתי לאמריקה. הגרתי יום יום לבית ספר אחד העם, וחזרתי יום יום לארצי, ואף לא פעם אחת, אף לא פעם אחת, לא שיעור אחד, לא על הפילוסופים, לא על המשוררים, לא על המחזאים, לא על השפה, לא על הרומנסות, לא על... אחר כך היה איזו הצגה אחת שעשו רומנסה ספרדית, מין כזה, זהו, שזה היה איזו פיקנטריה משונה ביותר, אבל באופן עמוק, התרבות שאני למדתי, וההיסטוריה שאני למדתי, כולה הייתה אירופה. כולה הייתה מזרח אירופה בעצם, כמעט מזרח. וסיפרתי אז שהתגלגלתי יום אחד לרחביה, ולביתו של גרשון שולם, שמאוד התעניינתי בו, ומאוד שמחתי לקרוא ולהיפגש איתו, ופגשתי דמות ענק, מיתולוגית, יקית כזאת, שהקפיד על מספר סוכריות שהיו בבית, ואמרתי, הדבר הזה, הבית הזה, הבית הזה ברחביה, כל השכונה ברחביה, היא ארץ זרה. עכשיו, אני עוד, כמו שאמרתי, מהדמויות הפריבילגיות של ההטמעה הזו, שהטמעתי את התרבות בכיתה שלי, כולם היו איצקוביץ' וזליצקי וכולי, לא היה אף אחד עם השם המקורי שלי, דרך אגב, היה רזון, שזה שם ספרדי, יווני, אני ממוצא סלוניקי, ואני אומר, כשאני שומע את הדברים שהיום מנסים להחליק אותם, שמנסים להתכחש להם, שעושים מהם מניפולציה לפעמים מהצד השני של המזרחיות, אני אומר, לא, היה פה משהו, שחלק ממה שקרה עכשיו, למרות שזה נעשה, אני מודע לאירוניה שזה נעשה על ידי אשכנזים טהורים, אבל חלק ממה שקרה פה נשען על משהו שהיינו עם הבנליות של העברון לגבי מה שקרה. עכשיו, אני לא מדבר על רגשות אשמה, אני מדבר על תיקון לעתיד. אומר, להסתכל בדהרמה עד הסוף, להסתכל, סליחה, בקרמה עד הסוף, המילה שיש לסוף האמת הראשונה, שאותם מתרגמים לדעת אותו הצפו, פירושה פריניה, בסנסקריט פירושה, אומרים אותה פריניה, זה למצות את הדבר ופרק אותו עד הסוף, וזה אומר בעיניי לדעת את הטרגדיה האנושית, לדעת את החולשות האנושיות, לדעת את הדברים, אבל לא החולשות האנושיות באופן אבסטרקטי או פילוסופי, אלא מה קרה בארצי שלי. זה דבר אחד, אני חושב שזה היה התפרצות של נגד שפה שהייתה, נגד שפה, שסיפרה גם מצג שב על איך הארץ הזאת נולדה, ואיך היא הייתה יפה ויפה הבלורית וכו'. והדבר השני, שחלק גדול, עד היום הזה, גם כשגדלתי והלכתי לצבא, והייתי בקיבוץ, והלכתי לאקדמיה וכו' וכו', הדבר הזה שנקרא מזרחי, היה מאוד נדיר, מצרח נדיר, היום לא. עושים חיל, אז כשאומרים עושים חיל, זה כאילו לא קרה, כאילו הטראומה לא הייתה. אבל זה כמו פוסט-טראומטי שעשה חייל, ועובד בהייטק או מפרנס את עצמו, ולא מטפל בטראומה שלו. הדבר השני, ואותו אני אגיד יותר בקיצור, אבל למרות שהוא קורא את נשמתי, והייתי פעיל בדבר הזה, ואני לא יודע מה קוראינו, זה מה שיש לנו עם העם הערבי, עם העם הפלסטיני. אי אפשר להתכחש לדבר הזה. אי אפשר... כשהבאתי לחלק ממתנגדי הרפורמה המשפטית הזאת, כשהבאתי את הרעיון הזה בכלל, שהדברים שהעוולות שלנו הן בנות דור, ולא בנות שנה, או בנות 4 חודשים, אמרתי, אתם תארו לכם שהליכוד שנו נפשם של חלק מהאנשים, או לא חשוב, איזושהי קהילה שהיא אותו צד, שהוא האויב המרושע, החד-ממדי, שכל יום הוא קם בבוקר ורח וזה להרוג אותי או לעשות לי עבלה. תארו לכם שהליכוד היה מנהיג עכשיו, מנהיג עכשיו ממשל צבאי לערביי ישראל למשך 20 שנה. התדהמה שלי הייתה שחלק גדול מהאנשים לא ידעו שהיה ממשל צבאי במשך 20 שנה, שבו אפשר היה בצו מנהלי של פקיד זוטר, לסלק אנשים ממקומם, להושיב במקומם אנשים אחרים, שהקיבוצים שלנו, והמקום הזה שאני יושב בו עכשיו, דרך אגב, יושבים על מקומות שאנשים חיו בהם. אוקיי? עכשיו, הסיפורים של למה זה קרה, ואם זה בלהט המלחמה וכל מיני דברים כאלה, הם סיפורים חלקיים בלבד, והקרמה שלנו נסתכל באומץ. לא תהיה לנו חמלה, אם לא נסתכל באומץ, בדבר הזה שקרה פה וממשיך לקרות כל הזמן, בשכונה הקרובה. זה לא הקולוניאליזם ההולנדי שעשה רצח עם באינדונזיה. אני לא אומר שאנחנו עושים רצח עם, אבל יש פה משהו מעוות, שדיברתי עם רבנים ועם אנשים עמוקי, שבאמת עמוקי מחשבה מהעולם המתנחלי והדתי. אני אומר, מהיהדות שאני מכיר ואוהב, מהיהדות שלכם, איך אתם יכולים, מה אתם חושבים יהיה בהמשך? איך אתם יכולים לראות יום-יום מיליוני אנשים שאין להם זכויות, שפורצים לבתיהם, שעושים דברים נוראים ושלא מעמידים שום אופק, אפילו לא... אני... היינו צריכים לחשוב על זה כמו שאנחנו חושבים על התקציב, כמו שאנחנו חושבים על חינוך, כמו שאנחנו חושבים, תסלחו לי, על הביוב, כמו שאנחנו חושבים על הארנונה, כמו שאנחנו חושבים על דיור, כמו שאנחנו חושבים על חינוך ילדינו, היה צריך להיות פה משרד לשלום, ולא רק משרד למלחמה, היינו צריכים לפתח כלי נשק, אנחנו אומת ההייטק, היינו צריכים לפתח כלי נשק לאיזשהו דבר, שבו אנחנו חיים בלא להסתכל נכוחה במה שאנחנו עושים. פשוט לא להסתכל נכוחה. וזה לא עניין של אשמה, זה עניין עכשיו של איך לתקן ומה הרוחב. אני הרבה פעמים שואל את תלמידיי ואת עצמי בתרגול, מאיפה באה השאלה? מה עומקה של השאלה? ואני חושב שחלק מההתנגדות המחאה הייתה משאלה מאוד מצומצמת. ראוי היה להתנגד לדבר. אבל כשרוזה פארקס אמרה, אני לא יושבת יותר במושב האחורי, באלבמה, זה היה עם שלם שם. זה לא היה החוויה הפרטית שלי. ואני אומר, כל זמן שאנחנו לא נראה שההתפרצות הזאת שקרה, והקרע הטקטוני הזה שקרה, הוא גם קרה בשל משהו שהוא לא מאוזן. אין פה שקילות. אנחנו רואים על אופקה, אחד מארבעת הבאה מביאה, איזה אופקה? לא יכולה להיות אופקה. אופקה זה שיווי המשקל הקוסמי, זה לא שיווי המשקל הנפשי. אני לא אוהב לפרש את זה כאיזשהו עוד תכונה פסיכולוגית שיש לי, שאני יכול לקבל את הטוב והרע. לא, אופקה זה המקום שבו אני בהשתוות יחד עם כוחות שאינם אני. שאינם אני, והעבודה הדהרמית שלי היא התרגול שלי מול מה שאיננו אני, ואנחנו נמצאים בהכחשה ובשיתוף פעולה. אנחנו collaborators עם מצג שווא, שאותו צריך לפרק באומץ, ומשם תבוא, ורק משם, מהפירוק הזה, מההסתכלות הנכוחה הזאת, שהבאתי שתי דוגמאות מאוד מאוד חזקות, אבל הן לא היחידות, נוכל לדעת מאיפה תבוא השאלה, איך יבוא התיקון. משם יבוא רוחב השאלה. לא אם לתקן את ארבעת החוקים האלו המעוותים. דרך אגב, שם, ובזה אני אסיים לעת עתה, גם שם יכול להיות משהו הרבה יותר מורכב מאשר להתנגד או לא להתנגד. אני יכול להסכים לחוק אחד, ואני לא יכול להסכים, אני יכול לא להסכים לחוק השני. זה יכול להיות הרבה יותר מורכב מזה, כשמדברים. זה לא... עסקת חבילה, אבל אני מוצא שככל שאנחנו דנים בזה יותר, רואים את המורכבות של הדבר הזה. ואני אסיים באנקדוטה שסיפרתי בסנגל. רותי גביזון הייתה חברה טובה מאוד שלי, המנוחה, המשפטנית המדהימה. היינו בגרעים ביחד, מאז נעשינו חברים, ואחת לשנה היינו נפגשים באיזה בית קפה, בשיחות פילוסופיות על המדינה ועל כל זה. רותי הייתה כל כך חכמה שהיא נחשדה מהשמאל להיות ימנית, שהיא ימנית ונחשדה על ידי הימין שהיא שמאלנית. היא הייתה בזכויות האזרח, אבל מצד שני, כל מיני דברים. ואנחנו דיברנו אז היא גם כן הייתה ממוצא ספרדי, דרך אגב, גביזון, ודיברנו על הדברים האלה של גם של מזרחיות, גם של אשכנזיות ושל השפה. והשפה של בית המשפט. ככה, כאנקדוטה, השפה של בית המשפט. השפה של בית המשפט העליון. והסכמנו שיש שם משהו שמעבר להגינות שאין להרער עליה, שהייתה שם, של אנשים שהם באמת משכמם ומעלה, יש פה שפה, והשפה הזאת לא מובנת להרבה מאוד מהאנשים. ואני זוכר שהייתה לנו שיחה לפני 5 שנים, שאמרנו, אם בית המשפט העליון ימשיך בשפה הזאת, תהיה התפרצות נגד מאוד מאוד חזקה וטקטונית. זה לא שאנחנו כל כך חכמים, אבל לזהות את העובדה שיש פה שפה שחלק מהעם לא מדבר אותה, לא על ייצוג מרוקאי בבית המשפט העליון, לא על זה אני מדבר. שיש פה שפה שהתגבשה, כמו שכל המשוררים בשבילי היו צ'רניחובסקי וביאליק. אוקיי? זה הדבר שאני מכוון אליו, ואני אומר, כן, תיקון, לא חבטות עכשיו והצלפות והדברים האלה, תיקון יבוא עם רוחב השאלה הגדול ביותר שיכול להיות על קיומנו האבסורדי והעיוור בארץ הזה. זהו, בינתיים.
אני חושבת, קודם כל אני שמחה שנתת את ה... שחזרת לדוגמאות שנתת בסנגה שלך, אני חושבת שמאוד חשובות להבין באופן ככה דוגמאות קונקרטיות, ובטח שזה מגיע ממך ש... אני חושבת שהוא סיבה, כן, ככה להתלונן מה שנקרא, אבל... כן, אבל באמת חווית, זאת אומרת, הסיפור הזה שאתה הולך כילד והולך לבית הספר ובעצם לומד על שירה ועל ספרות ושום דבר מזה לא משהו שבא מהבית שלך, זה באמת סיפור מאוד חזק בעיניי. אני רוצה רגע להוסיף לזה באמת ככה גם את המקומות שאני למדתי להתעורר עליהם. זה עוד התחיל לפני המחאה, אבל בתוך המחאה, בתוך האירוע עכשיו שהמחאה וכל הסיפור הזה, זה רק מתעצם, אבל למשל בשנים האחרונות יצא לי לעבוד עם אנשים ממוצא אתיופי, וכלה המקום של להביא את המיינדפולנס, וגם סטודנטים שנמצאים אצלי במעבדה, וסיפורים הכי ככה כאילו פשוטים, שסטודנט מספר שהוא... כן, הוא יכול לקבל, להיות מצטיין דיקן במשפטים, ולסיים, הסטודנט הכי, הכי, במקום הראשון במסלול שלו, והשם שלו נשמע ישראלי, אבל כשהוא ושולח קורות חיים, ומזמינים אותו לרעיון עבודה באיזושהי פירמה מוכרת ומוערכת, ואומר, והמבט, שכשאני נכנס לחדר, כן, המבט של האנשים שמראיינים אותי, ככה, מה קורה כשהם רואים את צבע האור שלי? אבל ככה, אני חושבת כמתרגלים, זה עוד משהו שמובן מאליו, אבל כמתרגלים אני חושבת שיש לנו פה הזדמנות ללכת עוד יותר עמוק. באחד מהשיחות שלי עם חברה שהיא ממוצא אתיופי, שככה אמרה לי, את לא מבינה שזה אפילו בכוונות הטובות שלך, את כבר עושה הפרדה.
שרשה לי סיפור קצר, שסיפרתי אותו. הייתי בין מקימי עמותת מארג, שעשינו עבודה הרבה מאוד עם יהודים וערבים, שנים ארוכות, אבל עבדנו גם אתיופים, ואחת החברות האתיופיות סיפרה איך היא עלתה למטוס באתיופיה, בפעם הראשונה של אל על שהביא אותה לארץ, והיא סיפרה שהם עלו למטוס וראו את הדיילות וחשבו שכולן חולות. למה? כי הם היו לבנות, הם לא ראו בן אדם לבן אף פעם. עכשיו, המסקנה שלי שם הייתה מאוד דומה למה שאת אומרת. זאת אומרת, האם אנחנו כל הזמן מביטים על האחר, האם אנחנו מבינים מה זה להיות מובט?
מובט.
מובט. דרך אגב, בהתהוות הגומלין האקולוגית גם מובט על ידי הצמחים והבריכות והעננים והרוחות והכל. אני מובד גם על ידך, ואני מובד על ידי האחר שרואה אותי, הוא הזר והמוזר, וגם אני הזר והמוזר. והסיפור השני הקצר, שבשיחות האינסופיות ובמפעלים האינסופיים שעשינו עם ערבים בעיקר בגליל, עם חברים ערבים ודרוזים, באחת השיחות הראשונות, כמה אחת החברות הערביות לא דיברה בערבית. וזה היה בשבילי הערה, סטורי, אני אומר לך. כי היה מובן מאליו שהשיח שבינינו, השיח שבינינו, הוא בעברית. רגע, זה לא מובן מאליו בכלל. והנה פה משהו שמשתלט ולא רואה שהוא משתלט, דומיננטי ולא רואה שהוא דומיננטי, והכוונה מאוד טובה, כי אנחנו בשיח, אבל זה בעברית.
אז תכף אני רוצה לשאול את סימי על מבט ומובט, אם זה מתאים לך, אבל אני כן רוצה, אני רוצה גם באמת להוסיף את כמה סיפורים הקצרים שלי, כי אני חושבת שהם חשובים פה לתת את יותר, באמת לתת את הפירוט, אבל אז אחרי שהיא אמרה לי את זה, הייתי בסיטואציה שהלכתי עם הכלב שלי לגינת כלבים, שהיא קרובה לגן ילדים בשכונה, ופתאום ככה מגיע אבא עם צבע עור כהה, עם שני ילדים, ומכניס את הילדים לגן, ואני רואה את המחשבה שלי שאומרת, איזה יופי, איזה יופי, יש בשכונה שלנו אנשים, כן, וישר נזכרתי בהערה שלה, ואמרתי, הנה עשיתי את ההפרדה. והסיפור השני בהקשר הזה זה שאחת מהאנשים ממוצא אתיופי, שאנחנו ככה בתוך הקבוצה של המיינדפולנס לקהילה ממוצא אתיופי, סיפרה לי שבאחד מההפגנות ברחובות, היה כזה, אני חושבת שזה היה אחרי הפיתורים של בנט, והיה כזה מין הפגנה ספונטנית, והיא התחשק לה להצטרף להפגנה הספונטנית הזאת, והיא הצטרפה להמון, ואז קרו שני דברים. הראשון זה שקפצה לה איזו אישה, וחיבקה אותה ואמרה, תודה שאת מצטרפת, ובו זמנית היא ראתה את הרוכל בחנות ממול, מסתכל עליה ועושה לה כזה, מה את מצטרפת? והיא אמרה, המקום שלא היה לי בכלל את האפשרות להיות פשוט מצטרפת, כן? זאת אומרת, המובט עליה היה מכל הכיוונים. וגם אני יכולה להגיד, בתור בת לעולים מברית המועצות, אני נולדתי פה וחוויה שלי תמיד הייתה חוויה מאוד צברית, אבל היום אני יודעת להגיד שההורים שלי הרגישו מאוד מובטים, כן, זאת אומרת, ואני תפסתי את העמדה של המביטה, כן, בתור צברית, אני תפסתי את העמדה של המביטה, ואפילו אני מודה שהבטתי על הוריי, ככה, אחד מהדברים שקרו לי בתוך התקופה הזאת, זה גם להתעורר למקום הזה, שאני הבטתי על הוריי בתור צברית, והם היו מובטים בתור, ככה, עולים חדשים לעד, זאת אומרת, הם תמיד תפסו אותם כעולים חדשים, אתה לא יכול להיפטר מהתואר הזה, גם אחרי 50 שנה בארץ, כן? סימי, מבית ומובט, מחשבות שלך על זה.
אני חוזרת לאיפה זה פגש, כן, כל הדבר הזה, כי יש באמת הרבה נושאים. אז המקום הראשון שזה פגש אותי, זה רז קצת נגע בזה, שאני פתאום חשתי עד כמה אנחנו, מה שנקרא אינלנד, בתוך ישראל, כן, הקטנה שלנו, שהצטמצמנו אליה בתוכה כדי לשרוד, וכמה שפחות להרגיש ויותר לשים את המבט ממה שקורה במחוזות נוספים על הארץ הזאת. אני פשוט הרגשתי שאותו כיבוש, אנחנו פתאום הנכבשים, הרגשתי שהנה זה קורה, זה אותה התנהלות, בן רז התחיל עוד מהשנים הקודמות, ובאמת אותה התנהלות שלא רואה ולא מתייחסת ורומסת ודורסת. הגלגל הזה ממשיך להתגלגל, הוא רק, זה כמו איזה ציקלון כזה, שפשוט תופס עוד, והרגשתי שהוא פשוט הגיע אלינו. הוא פשוט הגיע לכל אחד ואחת מאיתנו. וזה היה, ואי אפשר היה שלא להגיד, זה לא חדש, זה לא יתעורר עם הממשלה הזו, לכן אמרתי קודם שהרגשתי שזה זמן מאוד גדול של התעוררות, כדי להסכים להביט על כל אחד מהדברים שקרו, ולכן בעיניי, אני חושבת שאחד הדברים שלאורך כל השנים כאבו לי ברמות קשות, זה הטרור היהודי בדרכים השונות שלו, אני חושבת שזה תמיד תפס אותי מאוד חזק בבטן, עדיין, ואני רואה כטרור כטרור, כמשהו שמישהו שעושה באופן מאוד מכוון, מובדל, לאוכלוסייה מאוד מסוימת. אז זה רובד אחד שאני חושבת שלא נוכל להמשיך להתפתח, להסתכל, להתעורר, מבלי לראות שזה פשוט הגלגל, רז קרא לו הקרמה, אבל כן, זה המעשים הם אותם מעשים. הם אותם מעשים, הם רק שינו, כן, זה פשוט נוגע בנו יותר קרוב, באופן כזה שאי אפשר. אז אם נאמר שזה כלפי אנשי, כן, מה שהיה מפאי פעם, או מזרחים, שכמו שאת ניסית הרבה פעמים להעיר אותי למזרחיות שלי ולהיות מובטת, אני חייבת להודות, באמת, זאת לא הנקודה הרגישה שלי. אני חושבת שכל, אם אני מובטת כרגע, אז אני חושבת שכל אחד ואחת כרגע, מכל מי שמשתתף או משתתפת שפגשו אותי לראשונה הפעם או בפעמים אחרות, יכולים להעיד מה קרה כשהם ראו מורת דרמה שנראית כמוני, ולא כמו רז, עדיין, אוקיי? או בכלל לא גבר ולא סמכות אקדמית או כל דבר אחר, אבל כן זה פגש אותי במקום של להיות אישה. אני שמה כאן, המצעד שפחות הזה לא דיבר אליי, עדיין לא מדבר אליי. אני כן, ואז את יודעת שפניתי אלייך, אני בשיחה מאוד עמוקה שהייתה לי עם סטיבן פולדר, התחושה היא שאנחנו אנשים, ואני, זה משהו שחוויתי עוד במזרח, אילולא הייתי חווה את זה, בטח לא הייתי כאן, הייתי נשארת נזירה, יש משהו במידור נשים, ברקגנישן, כי אני חושבת שכל מה שקורה פה זה חיפוש אחר רקגנישן, כולם מחפשים רקגנישן. זה הסיפור, בהכרה של הסיפור שלנו בנרטיב, במי שאנחנו, בהיסטוריה שלנו, בעצם היותנו ראויים, שווים. אז הנושא שאנשים השארנו חזיתות שלמות לגברים לנהל. ורוב התחומים, זה פשוט בלתי יאומן. בלתי יאומן, איך השארנו, נטשנו, בחוסר לקיחת מקום, אחריות, ואחד הדברים שאני רציתי לומר, לא דרך, ממש לומר, תעזבו את הכל, תנו לנו, תנו לנו, אנחנו נסתדר. אנחנו נסתדר, אני בטוחה. כי האופן שאני רואה את הדברים זה שיש לנו פה הזמנה לראות שאנחנו לא נפרדים. אנחנו לא נפרדים ונפרדות זה מזה, ולא משנה באיזה חלק של הארץ נסתכל ומה צבע האור שלנו וגם מה הדת שלנו. אין לנו באמת נפרדות, זאת אשליה. וההתעוררות לאשליית הנפרדות הזאת, שיש מי שעושה עליה הון מאוד גדול. כי הנפרדות זה כוח, וברגע שמפרידים, גם עכשיו אפשר לראות שעל הנפרדות הזה עושים הון. אולם, זה לא משנה לסוג של נפרדות. אז הבטן הרכה שלי זה בתוך המקום הזה שהתזכורת לאי נפרדות. אני גם עם עצמי, ואני חושבת שזאת העבודה המאוד עמוקה, שכל פעם שהוא מתעורר איזשהו סיפור ויכול להאיר את המידור שלי, איך אני זוכרת שאני לא נפרדת? אני לא נפרדת, ובעיניי זה קשור אז לקרמה, כי אני חושבת שברגע שאנחנו עושים את הנפרדות הזו, אז אנחנו פוגעים ונפגעים, ואני חושבת שזה העיוורון הכי גדול, שכל פגיעה שאני פוגעת, אני נפגעת באותה מידה, סליחה, אני מתרגשת בזה, מאוד, זה בדיוק הכאב הגדול שאני חווה. שיש אנחנו חיים בתוך בורות ועיוורון מימים ימימה, ורז שאתה דיברת, אפשר היה לראות, כן, מה, איך זה ניהל, וזה עדיין מנהל, הבורות הזאת, שזה שאני מגדירה אנשים, זה עוזר לי להגדיר את עצמי, כן, אני מגדירה את הסביבה כדי לקבל איזושהי ייחודיות, איזושהי אשליה של איזשהו סלף, אתם יודעים, אני חיה בקיבוץ, והצחוק בקיבוץ, שגם אם אתה 60 שנה פה, אתה עדיין נקלט. כן, אפרופו עולים חדשים למה שאת אמרת. זה אותו דבר, אוקיי? זה מישהו צריך להרגיש שהוא קולט כדי אני רוצה בהקשר הזה רגע לומר משהו ש לצטט משהו קטן דווקא מהרב קוק, כן? ציטוט שאני אומרת, איך זה יכול להיות שאנחנו מבינים שבעומק בעומק של כל התרבויות של בטח הרוחניות זה אותו דבר. זה אותו דבר, אז אני רגע אומר שהמעמד העליון ביותר באהבת הבריות צריכה להיות אהבת האדם. והיא צריכה להתפשט על כל האדם כולו. למרות כל שינוי דעות, דתות ואמונות. למרות כל החילוקים של הגזעים והאקלימים. נכון הדבר לרדת לסוף דעתם של העמים והקיבוצים השונים. כמה שאפשר ללמוד את אופיים ואת תכונותיהם. למען דעת איך לבסס את האהבה האנושית על יסודות המתקרבים למעשה. וזה בדיוק בתוך החברה שלנו, שיש מי שלקח על עצמו איזושהי, כן, בעלות על דעת, על אלוהים, על רוח, ושבעומק בעומק אנחנו באמת אותו דבר. ועד כמה העבודה שלנו, ואני מסתכלת פנימה, העבודה שלנו זה לא ליפול לבור הנפרדות. לא ליפול, נכון, העיוורון שלנו והבורות שלנו תכניס אותו לנו לשם. כי הסלפינג יקפוץ, וירצה, יחפש את ההגדרה העצמית שלו, ויחפש את המיוחדות שלו, אבל אנחנו, אתם יודעים, על זה אנחנו מתבוננים, את זה אנחנו רואים. זהו, אלו המקומות שאני מסתכל, שאני גם מוצאת שאני יותר מפתחת בפנימיות שלי, וגם מלמדת, כי זה השכחה של החלק הזה, מוביל לדברים אחרים, כשאני שוכחת שאני לא נפרדת, ורז דיברת כאן על האופקה, האופקה, ואני רק רוצה להרחיב, כי אני מאוד מסכימה, האופקה בהלימה בעולם. זה לא שכן, הרבה פעמים אני חושבת שלא בכדי אנחנו מנסים לשרוד ואומר, טוב, אני רק אביא אופקה לעצמי ואז הכל יסתדר. אופקה זה, 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 זה באמת במרחב שיהיה בהלימה כתדר בעולם, לא כמשהו שאני אצליח לשרוד את הרגע הבא או את היום הבא. הייתה פה שאלה מאיפה, הקטע הזה מהספר משפטי הרב קוק.
אני רוצה לשאול אתכם, אולי פי שאלה אחרונה, ואז כבר שישרנו את הזמן ככה לשאלה או שניים מהקהל, ולתרגול קצר כזה של התכוונות, איך אנחנו יוצאים חזרה אל המרחב אחרי השיחה הזאת. אוקיי, אנחנו פה כולם מתרגלים רציניים ומסורים, ואנחנו לא רוצים ליפול לבור הנפרדות, ואנחנו מוכנים לעשות עבודה מאוד משמעותית של לחפש את, את נקודות העיוורון שלנו, ולראות איך, ככה, את המבנים, איך המבנים החברתיים, כן, נמצאים אצלנו בתודעה, בלי שבכלל התכוונו, כן, המבנים התרבותיים, והמבנים של המבנים של האי צדק והעוול שהרבה פעמים נכנסים לתוכנו ואנחנו לא שמים לב אליהם, כן? והדיסוננסים הקוגניטיביים ורגשים, אנחנו באמת באמת מוכנים לעשות את העבודה הזאת, אבל אני רוצה לשאול אתכם, איך לשים את העבודה הזאת כשאנחנו צריכים לצאת למרחב שיש בו קונפליקט בשיח וגם לפעמים בפעולה, שיש כרגע פעולות שאנחנו רוצים, שאנחנו צריכים לעשות בשביל לקדם את מה שאנחנו מאמינים שצריך לקרות. איך עושים את זה בפועל? איך ככה יורדים מהתיאוריה, כן, או מהעבודה הזאת על הכרית אל השטח? שניכם אנשי שטח גם, כן.
יעקב, רז, אולי ככה אתה תתחיל. קודם כל, הסיפור של הקריאה של סימי מיירת הזכיר סיפור שהבאתי בקאט שמעתי על חסיד אחד רב צדיק שהיה עובר ממקום למקום ועוזר לבני אדם, מין פסיכותרפיסט של פעם, בעיירות פולין, והוא היה מקבל אנשים באופן אישי, לא ל-50 דקות, כנראה הוא היה מקבל כמה שצריך, ויום אחד הוא יצא מאוד מאוד מוטרד, ותמיד שלו שאל אותו, מה קרה לך רבי שאתה מוטרד? אני לא רוצה להגיד לו, הוא הציק לו, הוא אמר לו, ספר לי רבי, מה מציק לך? הוא אומר, מגיעים אל האנשים, ועם סיפורים קשים ביותר, נוראים ביותר, ואני צריך לעזור להם. וכל פעם אני עושה בדיקה בעצמי, בדק שבדק, ככה כתוב בסיפור, בדק שבדק. ותמיד אני מוצא את אותו דבר נורא שהבן אדם סיפר על עצמו, אני מוצא בעצמי, ורק אז אני יכול לתת לו עצה. רק אז אני יכול לעזור לו. והיום הגיע מישהו וסיפר דבר נורא, ובדקתי בתוך, בליבי פנימה, בנפשי פנימה, בדק שבדק, ולא מצאתי את אותו הדבר שבן אדם סיפר לי. ואמרתי לעצמי, מה אני מסתיר מעצמי? בגלל זה אני מוטרד, אוקיי? זאת אומרת, הבנליות של העיוורון היא במובן שהיא, שאנחנו כובשים עוד איזה חלק ופורסים אותו, כובשים עוד חלק ופורסים אותו, אנחנו לא רואים שגם הדהרמה, הרבה פעמים יש לה איזשהם גבולות מאוד נינוחים, עם שיח ועם שפה מאוד מאוד מוכרת וכו'. ואז אני רוצה לגעת לעניין הזה של האחר. אנחנו מדברים על להבין את האחר ולשמוע אותו ולדבר עם האחר וכו' וכו'. אני מפקפק בביטוי הזה אחר. בהמשך למה שסימי אמרה, אני מפקפק בהגדרת האחר. בעצם העובדה שאני מגדיר אותו ואז אני חובל עליו, רגע, מאיפה באה ההגדרה מאוד מאוד ברורה ויותר מדי, יותר מדי מובנת מאליה במילים מאוד מאוד פשוטות, כתבתי באיזשהו מקום, במה שקראתי את מאוד בסנגר, אילו היינו מקשיבים לסיפור שלו, לאהבה והפחדים של חייו, יודעים על התוכניות והחלומות שלו בדיוק בקשב, אולי חס ושלום, היינו מגלים שהוא כל כך דומה לנו, בבואה מדויקת, אולי לא היינו יכולים להקות בכוח יעיל דיו. אולי היינו מתקדים אפילו לשתות קפה ביחד, חס ושלום. אבל הרי לא יכול להיות שהוא כזה, לכן צריך להקות. אני אומר, העבודה שלנו שהיא עבודה של, עבודה הדהרמית היא עבודה של פירוק במידה רבה, של השקפות וכולי. העובדה שאני עובד באופן מאוד מאוד, תכף אני אביא גם דוגמאות, שאני עובד מאוד מאוד חד, מול עוולה שהיא מסוימת, אבל היא הולמת, הפעולה שלי הולמת את אותו הדבר, לא אומר שזה צריך להפוך לאידיאולוגיה. אידיאולוגיה היא המצע הכי טוב לאלימות. היא המגדלת הטובה ביותר שלה. כל אידיאולוגיה דרך כלל. היא יכולה להיות בתוכנה הטובה ביותר. ובאידיאולוגיה בשביל היא כאשר היא מתגבשת לה ומתקרשת לה לאותו מקום, שלא אני קורא צד, פתאום אני נעשה צד. אני לא צריך לעשות טובה לצד השני, כי אין צד שני. כשאני מפרק אותו לגורמיו, את עצמי ואותו, אני רואה שזה לא כך ברור שהוא בצד. זה נכון שהיום-יום מוצא ביטחון בצדיות הזאת.
ובחלטות אני עכשיו צריכה לצד השני.
אוקיי, ועכשיו אני אביא...
בכל זאת, ובכל זאת, רק.
אני אביא דוגמה.
כן.
במשך כמה שנים, אחת הפעולות האחרות שלי הייתה, במשך כמה שנים זה הסתיים לא מזמן, עוד לא הסתיים בעצם, הייתה עבודה מאוד מאוד נמרצת, מאוד נחושה, יחד, אני מזכיר, אני מדגיש המילה יחד, עם מנהל מוגבלויות במדינת ישראל. ידוע לחלק מכם, יש לי בן עם מוגבלות, הוא נמצא פה בתמונה למעלה, יחד איתי, זה יוני, ובמשך שנים ארוכות, התודעה המכוונת לטוב, של הבירוקרטיה הישראלית לא אפשרה לאדם עם מוגבלויות להיות שותף בהחלטות על חייו. זה לא יאומן. יש בישראל קרוב ל1.5 מיליון אנשים, או ביחד עם משפחתם של אנשים עם מוגבלויות, הם לא היו שותפים. אנחנו מדברים על דיקטטורה, הם לא היו שותפים, הם לא היו שותפים, מה שאני התעקשתי לקרוא, שותפים שווים ומומחים בהחלטות על חייהם. לפני 6 שנים יצאתי למסע בדבר, התחלתי לבד, הצטרפו אליי רבים, ואמרתי, אנחנו לא נקים עמותה, אנחנו לא נצא להפגנות, אנחנו לא נצא למחאה, אני לא אכתוב מאמרים למרות שאני יכול להיות טוב בזה ולגייס עיתונאים ודבר כזה. אנחנו נשב איתם ביחד, עם ראש מנהל מוגבלויות והצוות הבכיר שלו במדינת ישראל, שיש להם את אחד התקציבים הגדולים ביותר בארץ, ושיש להם כוח אדיר על חייהם של הרבה מאוד אנשים, שהם לא שותפים להחלטות על חייהם במדינה שקוראת לעצמה דמוקרטית. ואמרתי, אנחנו נמצא בסופו של דבר, נקים פור, שהפורום הזה יהיה הדגמה של אותו הדבר שאני רוצה שיהיה בסוף. כלומר, האמצעים של הפורום הזה שיפעל ביחד, יהיה הדבר שאנחנו רוצים להשיג בסוף. וזה היה קריאת ים סוף הדבר הזה, אבל אמרתי, ברוחו של גנדי, גם לצד השני יש ערכים מוסריים, ולצד השני יש סיבות משלו, לצד השני. ואנחנו נשב בשולחן עגול, ובשולחן העגול הזה לא יהיה זה מול זה, ולא יהיה שתי קבוצות. וניתן דוגמה קטנה של הדבר הזה, היה שינוי תודעה, אני אגיד רק את הסוף, לפני שנה וחצי חיברנו יחד אמנה, אמנת שותפות קראנו לזה, והאמנה הזאת מגדירה את האנשים מוגבלויות כשותפים מומחים ושווים בהחלטות של חייהם, זה מהפכני. זה שינוי תודעה מהפכני, והחוק של, החוק שיצא ממש ביום האחרון של הממשלה הקודמת, חוק הרווחה, שהוא אחד המתקדמים בעולם, נעשה כולו בשיתוף פעולה במשך שנה, בזום, יחד עם אנשים מוגבלויות ומשפחותיהם. כל הדבר הזה, אתם לא שמעתם עליו, אם שמעתם מפי או מפי אנשים שהיו מעורבים בדבר הזה, אבל הוא היה ברוח, באמת ברוח גנדיאני, זאת אומרת, המורה הזה הוא יעזור לו. כי אחד הדברים האחרים שהוא אמר, הוא היה מאוד חריף, כלפי ההודים, הוא אמר, הבריטים לא לקחו לנו את הודו, אנחנו מסרנו לבריטים את הודו. והוא מביא הרבה מאוד דוגמאות איך היה שיתוף פעולה. שיתוף פעולה מהרצון להיות שקט, מהרצון להרוויח כסף, מהרצון לביטחון כלכלי וכו' וכו'. הבריטים לא לקחו לנו את הודו. שום דבר לא לקחו לנו. אנחנו מוסרים או בהתענמות או בשיתוף פעולה וכו' וכו'. יצאה המנה הזאת התקבלה באופן רשמי כמדיניות של משרד הרווחה, כשבמקרה שלנו, אני לא אומר שזו המלצה סוחפת, לא היו הפגנות, לא הייתה מחאה, לא הייתה אגודה, לא היה שום דבר. אמרתי, אנחנו בכוחנו, בכוח זכות היסוד של האדם. ואני אביא רק דוגמה קטנה, איך העיוורון הזה ששתיכן הבאתם, בעניין הזה, הופיע גם כאשר כבר היה שינוי תודה. היה אחד החבר'ה שהיה בפורום הזה, שהיה אדם עם מוגבלות, ושהיה גם מגמגם מאוד במיוחד כשהוא מתרגש. הוא מאוד מאוד, יצא לו דיבור. ועשינו פעם כנס, אחרי שכבר היה שינוי תודה וכולי וכולי, והם עצמם אמרו, שינוי תודה, שינוי תודה, שינוי תודה. ועשינו כנס ל-240 אנשי מקצוע ממנהל מוגבלויות. ואמרנו, אלה ואלה ידברו. גם אני וגם הוא, הבחור הזה, ידברו. שהם, ואנחנו צריכים לקבל את האחר, כמו שהוא, נכון? כל זה. כשאנחנו מגיעים לכנס עצמו, אני רואה שהוא מגיע עם אם הבית של המקום שהוא גר בו, ויש לה דף שבו כתוב מה שהוא רוצה להגיד. והיא עומדת לצידו כשהוא מתחיל, כשהגיע תורו לדבר. הוא מאוד מאוד מתרגש. ואמרתי, מה זה הדף הזה? אז היא אמרה, הוא יתרגש, הוא יגנגם, אז אני אעזור לו להירגע ולהגיד את הדברים. אתם מבינים את האבסורד שבדבר? לקבל אותו כמות שהוא, אבל שהוא יהיה מתוקן, שהוא ידבר כמון. אמרתי, אני מתנגד לזה שתעזרי לו. אני ממש מתנגד. הבחור התחיל לדבר, התרגש מאוד, התחיל לגמגם, אבל זה השפה שלו. זה השפה שלו, הגמגום זה השפה שלו. וההבנה שלא צריך לתקן אותו, כי הגמגום זה השפה שלו, הוא ביטא את עצמו בצורה המובהקת ביותר, החדה ביותר, הישירה ביותר, החודרת ביותר, והמשכנעת ביותר, בגלל שלא עשו לו תיקונים לאורך הדרך של המילים הנכונות וכו' וכו'. ואני אסיים בזה שאותו אחר שאנחנו יצרנו הרי בפבריקציה שלנו, ושאנחנו מזמינים אותו לשיח איתנו, אנחנו צריכים לפני הכל לדעת, לקבל ממנו או מאחרים, לדעת לנמק את נימוקיו בשכנוע הכי גדול שיכול להיות.
רז, אבל גם אם זה, גם אם זה מישהו שככה בקיצוניות של הדעות שלנו ומתחילה...
בפבריקציה שלנו במקום שאת מתארת. רק בפבריקציה שלנו. זה נכון, אני לא תמים. חייתי בעולם הזה כמה שנים, אני לא תמים. אני מכיר את המקום שבו, למשל, גם בפורום הזה, יצא לי ההם. יצא לי. ועשיתי עבודה דהרמית בישיבות האלה, בפורומים האלה. יצא לי האחר הזה. והאחר הזה הוא הרבה יותר מורכב, כמו שאני מורכב. כמו שהוא אומר עליי, מה שאת אומרת, הרי זה החיים כמו שהם. והוא אומר עליי דברים שאני אומר, זה לא אני. אתה עושה ממני חד-ממדי. אני הרבה יותר מורכב מזה. אני גם סובל, ואני גם משוכנע, ואני גם אוהב ג'אז, ואני גם אוהב משהו אחר, ואני אוהב מוזיקה מזרחית. אני הרבה יותר מורכב ממה שאתה מתאר אותי. ואני אומר, ההזמנה הפתוחה הבלתי מוגבלת הזאת, שמבוססת על השאלה שבדקה את הקרמה ואת מקומי ביצירת הקרמה. זה התנאי, זה לא עכשיו פטנטים מעשיים או טיפים מעשיים מה לעשות.
ואיך אני, ואולי ככה תכף גם נעבור לסימי, אבל גם הוא מתייחס אליי כאחר.
נכון.
זה לא רק אז המקום של מה בתוך מפגש או בתוך שיח או בתוך קונפליקט, בעצם איך אנחנו מתמודדים עם זה?
אחד הדברים שעשינו שם, שהוא נשמע כמו טיפ, אבל הוא לא טיפ. אני ממש נזהר עכשיו מה שאני אומר. זה שהיינו פותחים, הישיבות שלנו היו מוגבלות בזמן. חבר'ה המכובדים מנהל מוגבלויות, היו מקציבים שעתיים או משהו כזה, עד שהכרחנו אותם והתשנו אותם לשמוע יותר ולדבר יותר, היינו מקדישים חצי שעה לדברים לא רלוונטיים. החצי שעה הזו של הדברים הלא רלוונטיים, זה לא רק מה שנקרא מינגלינג או דבר כזה, אלא לדברים שאינם על סדר היום. והסיפור הזה שבו אני נפגש איתך שלא על סדר היום, הוא סיפור שבו אני מכיר את החיוך שלך, ואת השטויות שלך, ומה קרה לך היום, ופתאום אני רואה שמה קרה לך היום לא קשור רק למוגבלות, או לזה שאני פקיד, או שאני בירוקרט, וכל מיני דברים כאלה. ואז ראש מנהל מוגבלויות, שהוא כבר פרש, גדעון שלום, מספר לי על חתונה של הבן שלו, פתאום הוא לא פקיד, פתאום הוא לא ראש מנהל מוגבלויות, פתאום הבן שלו, והוא מספר על ההצרות שהיו ב...
זה קצת מתחבר באמת לשיח של הצרכים, היום מדברים הרבה על...
נכון.
צורת מקרבת בשיח של הצרכים. אני ברשותך ככה רואה את הזמן, אני רוצה רגע לתת לסימי ככה גם, סימי, אנחנו פוגשים, אנחנו בתוך הסיטואציות האלה שכמעט בלי שיש לנו שום שליטה, זה נוצרים האחרים האלה. האחר מולנו ואנחנו מול האחר, בזמן אמת, בתוך סיטואציות הרבה פעמים גם מאוד טעונות.
אני הרבה יותר פשוטה בעניין הזה, אני חושבת שאני מסתכלת על יודעים, על הצעדים שהשאירו לנו, בסופו של דבר מה יוצר את האחרות הזאת, מה אשליית האחרות כאילו, מה, ברובו זה פחד. הרוב של זה יושב שם פחד. בהרבה מאוד ממערכות היחסים שלנו עם החירות פה בארץ יש לנו אשמה, אוקיי? אחרי זה יש לנו האשמה, מי שעשו, בעצם בסופו של דבר, זה מה שמרכיב את המערכות יחסים. כן? בושה, מה עוד? בואו נביא עוד איזשהו קורבנות, חלק מהאנשים, מה שהתדור הוא קורבנות, אבל אם שוב אני חוזרת לבסיס, ואני מבחינתי התרגול של אברהם אביארה הוא אם אני מביאה ומוכנה להתיידד ללא תנאי, לפתוח את הלב ללא תנאי, אוקיי? להיות שם בקרבה, כי יגע למה שדיברת כרגע, זה באמת איך שנוצרת קרבה, אנחנו יושבים, זה דבר אחד, ואז נוצרת קרבה, נווה, את מכירה את המפגשים, מפגש שלנו היה, ואני אוטומטית יכולה להרגיש מישהי שמעולם לא פגשתי, כביכול מהאשליה הזו של המילה, אני חושבת שהמילה אחר וזר, זה שתי מילים באמת שהן לא, הם לא קשורות ללקסיקון של העולם הזה שאני מדברת אליו, כי גם האחר בא ומדיר וגם זר, זה שתי מילים שלא, שהם באמת צריכים להתחיל להיפרד מהן, בטח כשאנחנו עוסקים ורוצים להיות בעולם התוכן הזה ולהסכים.
אמרת לי שאתה רוצה לרשום דברים שאני אמרת לך.
רוצים להיפגש במרחב של פשוט היותנו בני אדם שחולקים חיים על הארץ הזאת, או לא בארץ הזאת, בעולם הזה. ואנחנו מאוד מתבלבלים, כי נדמה לנו שהיינו פה מאז ומעולם, כאילו שלא התגלגלנו לכאן, עם איזשהו הלך, כן, שבסופו של דבר, מה בין החומר לרוח? מה בין חומר לרוח? מה המהות הרוחנית שלנו? אני יודעת שהחומר מאוד מעסיק אותנו, אנחנו צריכים לחיות בחומר, אבל שלא נשכח שיש בתוך, החומר לא קיים ללא הרוח. באיזה רוח אנחנו ננשיב בפנימיות שלנו והחוצה ובבין אישי שלנו? מה הרוח שנושבת? אוקיי? הרוח של אהבה, הרוח של טינה, כמה זמן אפשר לחיות על הטינה והאיבה והפחד ומזרות ומחשבונאות ו... אוקיי? אנחנו רואים, זה מה שמנהל כרגע. ואם את שואלת אותי, ואני שמעתי בשאלה שלך כאילו מין קריאה לקונקרטיות, הדבר קודם כל הראשוני, זה לשים לב לתודעת הלב שלנו. איך אני יוצאת, איך אני פוגשת, איך אני נפגשת. אני שומעת חדשות, מה מתעורר? מה מתעורר בי? אוקיי? אני יוצאת להפגנה, אני עושה הליכה שקטה, עם מה אני מסתובבת? אני יודעת שהיו פה מזועזעים, היה לי קבוצה כרגע, הייתה קבוצה שסיימנו של מפגשים סביב מטה, ועכשיו אנחנו בחמלה ומודיטה, והזעזוע שאני לא, שמבחינתי, הדמויות שבאמת, בן גביר שהיה עד לפני כמה שנים עם סמן, אין לי אליו, אני באמת חשה שאני לא יכולה, לחוות שום סלידה כרגע ממישהו שהמהות שלו היא בורות בחוויה שלי. עכשיו, זה לא אומר שאני שם אותו בצד כבור, אלא אני אומרת, אוקיי, יש את זה. יכול להיות שגם אני, ברבדים מסוימים בלהבין אותו, אם יש הבנה, איפה אני לא רואה, מה אני לא רואה, אוקיי? ואני יכולה לראות ואולי לא להסכים, כי הרמה המוסרית שלא דיברנו עליה בכלל, כן, על... הנושא של קרמה הוא הרבה יותר מורכב, אני חושבת שלא נכנסנו לזה לעומק, אבל להבין שאיזה זרעים אני זורעת בעצם הטיפוח של הלך רוח מחשבתי מסוים אפילו, אני עדיין זורעת זרעים של קרמה. גם בשתיקה שלי אני ממשיכה אולי, גם בשתיקה שלי ובאי המעשה אני ממשיכה איזשהו תדר קרמטי, שהוא לא יועיל ולא יטיב וימשיך. זאת אומרת, אנחנו צריכים פה, יש משהו בפעולה שלנו בעולם, כל הזמן לבדוק את המועיל ואת המיטיב, וזה שאנחנו צריכים אפילו בעצמנו להחליט שבקושי מאוד גדול להגיד, אם זה אני לא משתפת פעולה, למרות שזה התנועה העמוקה שלי מתוך הפחד, התנועה העמוקה שלי מתוך החשש, או מתוך אפילו חוסר העונים, אנחנו הרבה פעמים, הרבה מהפעולות שלנו נובעות מחוסר אונים, כי אנחנו מרגישים, ואז הן לא בהכרח מיומנות. אנחנו עושים הרבה דברים בעולם, לא מתוך מיומנות, אלא מתוך חוסר אונים, כי אין לנו משהו אחר. אז אני חושבת שזה שדה שלם שאפשר וכדאי ורצוי להיות בו. זה החלק ששוב אמרתי, מאוד מעסיק אותי. אין לי תשובות חכמות. אלא מה עושים עם כל השלם הזה שנקרא כרגע, אם יש הפיכה משטרית או אין הפיכה משטרית, זה רק איזשהו מבחינתי עוד איזשהו גל שיש לו את הנראות הזו שמזמין אותנו להתחיל לראות בדקויות של הדברים, כמו שאת אמרת, עם הנפרדות קוראים לה אחרות, קוראים לה צבע אור, קוראים לה השתייכות חברתית, קוראים לה בית משפט מול, לא יודעת, כן, בגץ מול אוכלוסייה כזו או אחרת. אני חושבת שבכל רגע ורגע מתאפשר לנו מה שמתאפשר לנו, וחשוב שלא נפריד את עצמנו מעצמנו, גם כן, וגם לא מהסביבה. לכן אני חושבת שההתיידדות וקרבה ללא תנאי, הקרבה הזאת, כמו הקטע של הרב קוק, שהוא, כן, הבודה דיבר בדיוק באותה רמה, בדיוק באותה רמה, חוויית, עד כמה אני חשה חוויית אחות, חיות, עם מי שכאן איתי, כן? לא בתחרותיות, לא כדי להיות צודקת, מעבר להישרדות.
אז ככה, תודה, ואני רוצה לתת אולי לאסף קץ, נראה שהוא מרים את היד, ובתור ככה מישהו שהוא גם מאוד פעיל בשטח, אז נתן לך את זכות השאלה. אני חושבת שהחשות האחרות ככה נענו באופן חלקי, ואפשר אולי להסיק אותם. אני רואה גם את שירי שאולי ככה מרימה את היד, אז בוא נראה אם נספיק לתת. אז ככה תשובות קצרות, אולי תגידו גם ממי אתם שואלים, בסדר? כדי שנוכל אסף.
זה לא שאלה, אבל זה איזשהו משהו שאלה בי, שכן עורר בי איזשהו אי נוחות בעקבות הדברים של רז. אני עכשיו נמצא בכנרת כבר כמה זמן, ואני אתמול בערב ישבתי וניגנתי עם הרבה אנשים, ניגנתי גיטרה, וניגן שם מישהו מפוחית, ואחרי שניגנו הרבה זמן אמר, בונה, איך אתה שר, כל אנשים, איך שומעים שאתה שר מתוך המעמקים? היה נורא נחמד, היום בבוקר התיישבנו, דיברנו, שאלתי אותם מה הוא עושה, אז הוא אומר שהוא מחנך את מלח הארץ, את נוער הגבעות. הוא מחנך של נוער הגבעות. ומאותו רגע, המשכנו לדבר על כל מיני דברים, על הילדים שלו וגם על פוליטיקה, אבל כבר אי אפשר היה לא לראות את זה. וראיתי כמה זה... כמה זה לופת את ההוויה שלי. לופת את ההוויה, שלא משנה בעצם עכשיו, לא משנה מה עכשיו יקרה בתוך הסיטואציה, הזהות הזאת שלי כשונה ממנו, ושהוא מה שהוא, היא כל הזמן היא נקודת התייחסות. ובעצם ראיתי את הדוקה שבתוך הדבר הזה. כאילו שמצד אחד משהו רוצה כזה לשכוח את זה, כי היה כל כך מעניין, כל כך נעים סתם להיות איתו בתוך בן אדם, מצד שני משהו לא מוכן להניח לדבר הזה שאני אומר, אתה מגדל כאילו, אתה בעצם מחנך של אחד מהרעות הגדולות ביותר שאני רואה כרגע בארץ, כאילו של אלימות נוראית ו...
אז אסף, אני חושבת שההערה היא ברורה, ואני חושבת שהיא באמת מייצגת דוגמה נורא טובה לבאמת סיטואציות שהרבה מאיתנו נמצאים בתוכם עכשיו. מי מכם רוצה לענות בקצרה על ההערה הזאת?
אני אענה מאוד בקצרה, לענות זה כאילו לתת איזושהי תשובה מוחצת.
לא לענות, אבל להגיב או לעשות...
הייתי, בקיצור גדול, הייתי במקומות האלה, ולא דווקא מחנך של נוער הגבוהות, אבל באמת, עם המקומות הקיצוניים ביותר של המתנפלים, וגם עם הרבנים שלהם, אני הבאתי התעניינות אמיתית, רציתי לדעת מה בראש שלהם? סיפור אחד על מישהו איזשהו אמריקאי שרצח לפני הרבה שנים איזה 23 אנשים באיזשהו אירוע של עיריות המוני כזה, מאלה שקוראים לאחרונה בארצות הברית, והיה רעיון עם ההורים שלו, ואבא שלו אמר, מה היה לו בראש כשהוא הרג כל כך הרבה אנשים? ואמא שלו אמרה, אני מתייסרת על זה שכל השנים שלפני זה לא שאלתי אותו מה בראש שלו. והמקום שבו אני ממשיך להתעניין עם אצל אותו בן אדם, אתה יודע מה, גם טקטית, כמו גנדיאני, גנדיאני הטקטיקני, גם טקטית, אבל גם לרקח את ה... גם אצלך וגם אצלו, המשך שיחה, שזה הרחבת גבולות הדהרמה, האימון של הדהרמה, המשך שיחה, להתעניין ולראות, להבין מה בראש של הבן אדם הזה. ואולי איזשהו זרע קטן, אולי איזו טיפה קטנה שיכולה להיות אחרת. האם אתה יכול להבין אותי, אם אני יכול להבין אותך, לא במובן של להסכים. וזו תשובתי הקצרה, אני יודע שהיא לא מספקת, אני אומר לה מפניך, אבל אולי נמשיך את השיחה בין שניים. כן, להתעניין. להתעניין לא במובן האקדמי שלנו. אני לא אנתרופולוג במקרה הזה, אני בן אדם שמנסה להתעניין באותו דבר שהכי מרתיע אותו. מה הוא אוהב? מה הוא מחנך אותו? מאיפה זה בא? אחרת, אתה תהיה בבועה של אלה שמסכימים איתך. אני חושב שמה שישים איתה קודם זה הבועה הזאת, היא לא קרה לזה כך. ואז מין תיבת עבודה שמנגנת את עצמה.
אני רוצה להוסיף, אני עוד בתנועה של בתנועה הפנימית, זה מה שחשתי, אני הרגשתי שהאוטומציה לפיתה, ואז פה בדיוק מתחילה עבודה. אני מרגישה שזאת הזדמנות. היום אני מרגישה שהמפגשים האלו, אם פעם הסתנו את המבט, אני ממש זוכרת בגוף. יום למחרת רצח רבין, אני הייתי צריכה לנסוע להיות בתל השומר, ואני זוכרת איך כל אדם עם כיפה באותו רגע קיבץ לי את הלב. וברור שזה היה... אני זוכרת את הקיבוץ הזה. עכשיו, מתוך הקיבוץ הזה יכולה להיות ההתקרבות, ואני חושבת שהיום זאת ההזמנה, זאת ההתעוררות הגדולה שאנחנו מוזמנים אליה. זה מעבר, וזה הייתה פה בהתחלה, מעבר לנכון ולא נכון, אלא להקשיב, לאו דווקא להסכים, זה לא אומר שאני מסכימה עם הפעולה, אבל בואו נקשיב, בעיקר שהוא אומר שהוא מחנף אותי, זה היה מאוד מסקרן. אני רוצה לשמוע על החינוך הזה, על מה הוא מבוסס, אוקיי? על מה הוא רואה בעיני רוחו, שצריך להיות, שצריך לקרות. שוב, במערך הערכים הפנימיים, איפה הסילה, איפה נפגוש את הסילה, אז אוקיי, אבל שוב, זה מה שאני חושבת, בדיוק כמו שהיה מתיישב כל אחד, אני חושבת שאלה הזדמנויות שלנו, הזדמנויות, דרך אגב, במקרה הזה זה נוער גבעות, אבל אצל חלק מהאנשים זה בכלל לשוחח עם ערבי, או לשוחח עם אתיופי, או לשוחח עם... זה מה שקורה לנו, להסכים לפתוח את הנפרדות הזאת, לא, יותר מזה אני אגיד, זה לא לקנות את הנפרדות של הלב, גם כשהיא מתעוררת, זה לראות שזה מתעורר ולדעת שיאנקה להשתמש בפבריקציה, זה כאילו, שם זו ההזדמנות שלנו.
תודה רבה, אני מקווה שזה בסדר עם הקהל שאנחנו נמשיך עוד כמה דקות, אני כן מרגישה, אני גם רואה לפי השאלות בצ'אט, שיש ככה הרבה, זה בסדר, רז ושימי עוד כמה דקות.
עוד רגע, נחת?
יש לנו ברירה.
לא, אני מרגישה ככה
שיהיה צורך,
כן.
שחקתי.
אז אני אתן רגע לשירי, ואז אולי נצליח גם להגיע לשאלה. שירי, בקצרה.
תודה רבה לרז ולסימי. נפל לי איזשהו אסימון תוך כדי השיחה שלכם, וזה מתקשר לשיחה ששמעתי מנווה ויוליה לפני שבוע, בהקשר של תגובות שלה, שאנחנו מאוימים, ו, ואז יש לנו את התגובות האוטומטיות שסוגרות אותנו, את התגובות שאנחנו כולנו מכירים, של המגדלה, של הבריחה, תקיפה, כיפאון וכולי. ואני חושבת שזה נקודה קריטית, שהרבה ממה שאנחנו מדברים עליו כאן, זה שאנחנו בעצם כל הזמן באיום. וגם מה שאני רואה עכשיו בצ'אט, כל דבר שקורה במרחב יכול לאיים עליי, ואני לא תמיד יודע שזה מה שאני מאוימת כרגע. ואני רוצה לשאול אתכם, איך אנחנו מתרגלים ברהם אביהר אז כשאנחנו מאוימים? איך אנחנו מתרגלים את האמירה על לצאת מהנפרדות היא מאוד יפה, אבל כשאני מאוימת, אני לא ממש יכולה. אז בואו תנו טיפים, אז איך כן? ותודה.
מכיוון שזה בקצרה, אז אני אגיד בקצרה. 90% או 99% ממה שנקרא מאוימות זה פבריקציה. זה הדמיה שלי, ובמונחים פסיכולוגיים, השלכה שלי, של משהו שלא באמת מאיים עליי. כשמשהו מאיים עליי באמת, אני צריך להגיב. גם בכוח, דרך אגב. אם צריך, אז גם בכוח. חלק גדול ממה שנקרא מאוימות, זה פשוט חלק מההדמיה שלי של אחרים, שבאופן אוטומטי, אם אני שומע רק את השם שלהם, רק את השם של המשויכות שלהם, זה כבר מאיים עליה, הרגע שמענו תיאורים של הדבר הזה. דרך אגב, בעולם המוגבלויות גם כן, אותו דבר, זה מאיים עליי הדבר הזה. לכן, החקירה האמיצה של פריניה, מה שנקרא, היא החקירה שתבדיל, לא תמיד בהצלחה, בין המאוימות האמיתית של נמר שנכנס עכשיו, סליחה על הדוגמה הבנאלית והלא מעשית, של נמר שנכנס עכשיו לחדר מאיים עליי, או מישהו שמאיים על חיי באמת, לבין אותו דבר שהוא באמת ברובו הדמיה. הבודה דיבר על זה, שם דרשות ארוכות, והוא צדק בעניין הזה. דרך אגב, גם הקדושה והתקווה שנמצאת אצל מישהו, או ההבטחה שנמצאת אצל מישהו, או אצל מורה גדול, או אצל חבר, או אצל אדם קדוש, היא גם כן ברובה הדמיה. כלומר, זה שני הזדים. והעבודה שלנו באמת, הרחבת האימון של הדהרמה, הוא ההבחנה בין זה לזה. וזה לא קל, נכון? זה לא קל.
אני אגיד משהו בקצרה, נורא, באמת מאוד פרקטי, בגלל ששאלת משהו, אז אני בהמשך ליאנקלי, אני אומר שהיכולת להיות עם איום כאיום, וכן, כחוויה קודם כל עכשווית, אבל גם לשים לב מה מזין איום. ובהמשך, כן, איך בפנימיות שלי איום מוזן? זה מוזן מהסיפורים שסיפרו לי, זה מוזן מהעובדה שאני דור שני לשואה, זה מוזן, כי זה מה שקורה, זה מה שקורה, זה לא באמת קשור למה שקורה כרגע ברוב המקרים. כי ברוב המקרים המערכת ההישרדותית שלנו, שהיא באמת תצטרך לשרוד, היא תעשה את זה, היא לא תצטרך, אלא אין שם שיקול דעת. כן? כשהשריפה תתעורר בחדר, אני אקום ואני אצא. אני לא אגיד, אוקיי, שישרוף אותי ונבדוק איך זה. ולכן אני חושבת שזאת העבודה שלנו, בעיקר כשאנחנו בתשומת לב לדברים. המוכנות להתקרב יותר קרוב. המוכנות לגעת וגם לאתגר את הגבולות שלי. גם לאתגר את הגבולות. זה לא נוח, אבל יש
לנו... זה דוגמה מהחיים הפשוטים. הילד השתולל והרביץ לכל הסביבה שלו, הרביץ גם לי. ואני מסביר למורים שלו ולחברים שלו, תשמעו, זה לא, הוא לא אלים, הוא במצוקה, יש לו דוקה. זה השלב הראשון. השלב השני זה שלפעמים אני רואה שאני חלק מהדוקה שלי. שאני חלק מחוללי הדוקה שלי. אז זה המורכבות שאני מדבר עליה. זה לא פשוט, כי לפעמים באמת התגובות האוטומטיות שלנו נראות כתגובות אמת, והן לא תגובות אמת. הן לא תגובות אמת. ההבדלה בתרגול היא הבדלה שאני אנסה להגיד אותה בצורה פשוטה. אני מרגיש עכשיו, אני רואה מישהו, אני רואה או משיכה, או העדפה, או דחייה, או עדיפה, אוקיי? כשאני אומר, זה בא ממנו, אני באילוזיה. כשאני אומר, עכשיו יש בתוכי את ההרגשה הזאת, של העדפה, העדפה או העדיפה, של משיכה מאוד גדולה, של איום מאוד גדולה, ואני שם לב לאנרגיה שמתחוללת בי עכשיו, זו פעולה מאוד פשוטה, היא לא פשוטה לקרוא לה, לזמן אותה, אבל ברגע שאני אתרגל לזמן את הבחינה הזאת בפנימיות שלי, שההרגשה הזאת היא בתוכי, והיא לא באמת הדבר שמאיים או שמבטיח, יש שם לפעמים תפנית דרמטית ביחס שלי אל אותו בן אדם שאני חושב שאו יבטיח לי את גן עדן או יביא לי את הגן. זה, זה, זה עבודה מאוד דקה, אבל היא מובחנת מאוד. זה סוג של מיינדפולנס. Okay?
אני גם אוסיף, שירי, אני חושבת שהעניין הוא זה כמה אני מוכנה, כל אחד מאיתנו, אבל בתרגול אני יכולה לומר, עד כמה עמוק אני מוכנה לפגוש את הרבדים העמוקים שלי, של מה אני מאוימת בו שיצא מהפנימיות שלי, ממה אני חוששת שיבוא לידי ביטוי. אוקיי? עד כמה אני לא סומכת אולי על מה שנמצא ונוכח בעולמי הפנימי בצורות שונות. ואני חושבת שלכן הפרקטיקה היא לא בהכרח איך אני יוצאת החוצה, אלא איך אני פועלת פנימה עם הדברים. ואז יש את האלימה הזאת של כן, שאני בפנים ובחוץ, והחוץ הוא בעצם משקף לי באותה מידה, ואז כמה שאני מפתחת את המיומנות הזו בתוך עצמי, ופורמת את הגבולות, כן? שגם מידרתי בתוך עצמי, אז אני חושבת ששם המידורים החוצה, ואני לא, אני אומרת, לא הכרתי הרבה, אבל אני לא מכירה דרך יותר טובה מאשר התרגול, ואני חושבת שהבודה השאיר שם הרבה מאוד סימני דרך לתת לנו את האפשרויות הללו.
אז אני אגיד שאני חושבת שיש פה עוד ככה הרבה 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 על מה לדבר, ואולי צריך לארגן עוד מפגש כזה, כי באמת אנחנו ככה, מי שבחרנו ללכת בדרך של התרגול, של התודעה, של השחרור, כן, זה תרגול קשה, התרגול מאתגר, כי התודעה, מה שאנחנו ככה לומדים מהשיחה הזאת, מייצרת את החירות הזאת בהרף, כן, ושירי ככה הביאה פעם איזה ציטוט שאמרה, שירי, אני כמו שאני אומרת את זה נכון, שקונפליקט זה באמת הדבר הכי מאתגר, כי ברגעים האלה העצמי, איך אמרת את זה שירי? העצמי
מצטמצם במהירות הבזק לעני ושלי.
כן, ואני חושבת שככה יש כל מיני, יש הרבה שאלות בצ'אט, ואני רוצה להזמין את השואלים ושואלות, ואת כולנו, אני חושבת שהתשובות נמצאות בתוך השיחה הזאת, ואנחנו, והתשובות הן לא פשוטות, זה המקום הזה שרזיק את המורכבות, האופקה הזאת שאתם דיברתם עליה, שהיא לא רק האופקה בתוך עצמי, אלא המקום הזה של השיווי משקל ביני לבין העולם, כל הזמן. האם לצאת להפגנה, האם ההפגנה גורמת לאחרות, מישהו פה שאל, האם לא אנחנו כל הזמן נדרשים מחדש לארגן את התרגול הזה של ה... לראות את נקודות העיוורון, לראות את האחרות שנוצרת בכל רגע וכל פעולה, לפרק אותה שוב ושוב ושוב מחדש, ובתוך הדבר הזה גם כן לפעול את הפעולות הנכונות שאנחנו צריכים לפעול לטובת באמת שחרור מסבל, שזה המשמעות של התרגול. תרגול מורכב, אנחנו לא בודה אף אחד מאיתנו, ויש לנו דרך ארוכה ו...
נורא,
רז, אתה רוצה להגיד ככה משהו,
או
לסיום, או...
שלרגע אחד תסתכל בצד הפשוט של העניין הזה, הדהרמה לוקה לפעמים בהמשגות יתר, יש שורות שורות של כל מיני מיונים והמשגות, ויש דברים שהם מאוד מאוד פשוטים, כמו צניעות, כצנעת הברת מי, and mine. ואחד הדברים שעבדתי מהמורה שלי זה הומור, אירוניה. זה לא לפעמים דעתי והמגויסות שלי היא לא כל כך חשובה, אפשר לעשות את המגויסות שלי בלי החשיבות העצמית הגדולה או העני הזה, העצמי הזה ששירי מתארת. אני אסיים באיזשהו דבר שהוא שני דברים קטנים שהמורה שלי, היפני, אמר לי. הייתי במצוקה והוא אמר לי, טוב, אז תוותר על הדבר הזה שאתה רוצה אותו, תעבוד על זה. אוקיי, עבדתי על זה, אמרתי לו, ויתרתי. אז הוא אמר לי, על מה ויתרת? זה לא היה שלך. זה דבר אחד. הדבר השני שהוא אמר, תפתח את היד, על היד הזאת ינחתו ריבו דברים, תפתח את היד. תפתח את היד. צניעות, אני יודע, נדיבות, דברים פשוטים. זהו.
סימי, את רוצה להגיד משפט אחרון?
נגיד תודה רבה. ואני עדיין חושבת שאנחנו בצד הפריבילגי. יש לנו משהו שיכול לתת איזשהו כיוון. אני עדיין חושבת שזה פריבילגיה לפגוש את הדרמה in this lifetime. ותודה לרז, התגעגעתי, I have to say. ישראל הרבה זמן, אנחנו נפגשים בפורומים. ותודה רבה לתובנה, לכל מי שהגיע ונזכור שבאמת הדרך היא עדינה, היא עדינה, וזה פעם אחר פעם, וזה לא בבת אחת, וזה לא הכל או כלום. יש פה משהו שהוא, כן, אני חושבת שאם נסתכל על הדרך, אז המילה עדינות היא הולכת יחד עם הדרך, יחד עם ההתעוררות.
כן, אז באמת תודה רבה לכם, ואני כן רוצה, תודה רבה לכם, ותודה לתובנה שגנו ואפשרו את המפגש הזה, באמת של הרבה מאוד חוכמה ולב. ואני כן רוצה להזמין את ה-135 שעוד נשארו לשתי דקות, שלרגע בואו נשב ביחד. הרבה דברים עלו כאן, ואני חושבת שלפני שאנחנו יוצאים החוצה לתוך כל ה... רעש, לראות מה אפשר להספיג, לקחת איתנו להיטיב הלאה. בואי ניקח שתי דקות ואז נסיים. מי שיכולים להישאר. זה מיטל והמילים שנאמרו פה והדברים שנכנסו ללב יטיבו עם כל מי שנמצא בדינה הזאת, באזור הזה, באגן הזה של הים התיכון, בעולם הזה. תודה רבה לכולם.
תודה רבה. תודה.
תודה רבה.
תודה רז, תודה סימי.
תודה נאוה, תודה רבה לך.
תודה.
תודה רבה. תודה רבה.
תודה רבה, ליל מנוחה.
תודה רבה.
תודה רבה. תודה רבה. רבה רבה.
תודה רבה.